הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, והפעם לקוגיטו הפוליטי. ברוכים הבאים למסע אל עומק המחשבות, התנועות, הרעיונות והיצרים של הפוליטיקה הישראלית. והיום עם עורך הדין דוקטור חסן ג'בארין, מייסד ומנכ״ל עדאלה, צדק, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט בישראל. שלום חסן.
שלום לך אברום.
כל כך הרבה זמן אנחנו רוצים לדבר וסוף סוף זה הגיע. המון פעמים אני שומע ממך ושומע אותך שיש חלום עתידי, שהייאוש הוא לא המכשיר הפוליטי המרכזי, נכון?
נכון.
אבל לפני, כדי להגיע לחלום, הייתי רוצה להתחיל בלסרטט את המפה הנוכחית. סרטט לי את המפה של הפוליטיקה הערבית בישראל, או הפוליטיקה הפלסטינית הישראלית, איך שלא נקרא לה.
קודם כל, מה זה הקוגיטו?
יש ביטוי, יש ביטוי של דקארט, קוגיטו ארגו סום, אני חושב משמע אני קיים, כן, אז כן. בחרתי את השם הקוגיטו, תקשיב, וכששואלים אותי מה זה הקוגיטו, אני אומר, זה פיצריה אחת שאני מאוד אוהב, ובזה זה נגמר, זאת הפיצריה שלנו.
יפה, על הפוליטיקה הערבית בישראל, בדרך כלל מדברים על, כאשר נוגעים בפוליטיקה הערבית, מתייחסים לפוליטיקה הפרלמנטרית. אז הפוליטיקה הפרלמנטרית, יש חדש, תעל, בלד כמעט כאילו נכנסה בבחירות האחרונות, אבל היא קיימת כבר יותר מ-20 שנה, והתנועה האסלאמית הדרומית. אז מוספים אליהם התנועה האסלאמית הצפונית, שהוצאה מחוץ לחוק, וגם תנועות חוץ פרלמנטריות, כמו תנועת בני הכפר. אבל מה שמאפיין את החשיבה הפוליטית של האוכלוסייה הערבית בישראל, וברור שהם נמצאים במצב שמצד אחד הם פלסטינים וערבים, מצד אחר נאבקים למען השוויון.
פלסטיני למור בן האבא פלסטיני, ערבי, חלק מהתרבות דוברת הערבית.
חלק מהאומה הערבית.
כן, ואזרחים ישראלים.
אזרחים ישראלים. המאבק שלהם הוא תמיד נובע מתוך האזרחות. היינו מה שהאזרחות בתור המסגרת של הזכויות, היא הנקודת המוצא וכמעט הנקודה האחרונה, המסגרת שבמהלכה נאבקים. המאבק לשוויון זכויות מלא למען מדינת האזרחים או מדינת כל אזרחיה, מדינה שלא תפלה על רקע לאום, דת, צבע, מגדר, כולם שווים. זו דרישה המהותית, זה הדבר שמאפיין את המאבק היומיומי. כלומר, מאבק יומיומי של ערבים בישראל, זה מתבסס על השוויון. אז בדרך תמיד בשיח של הסלון, של המשפחות, כל משפחה רגילה, אז תמיד אתה תשמע על הנושא של במה הופלה הפרט היום בבוקר. אז היית היום בתל אביב, כשידע שאני ערבי, אז כך וכך התנהג אליי. נכנסתי לחנות ולא רציתי שידעו שאני ערבי, אז שתקתי, וכשהתקשר מישהו מהטלפון, לא רציתי לענות שלא ישמע. כל השיחה תמיד סביב השילוב והשוויון.
והגילוי וההסתרה.
בדיוק. על הזהות שלך, איך היא מתגלה בעיני היהודים. זה במקרו, בחיי היום-יום. אבל בתפיסה הגדולה תמיד יש עוד שני דברים. עוד יש שני דברים, בדרך כלל האליטות הפוליטיות מובילות. זה לא חלק משיח הסלון היום-יומי. והוא סיום הכיבוש. ועניין היחס אל הפליטים הפלסטינים. זכות השיבה, כאילו על שלושת הדברים הפוליטיקה הערבית קמה, בישראל, שוויון, זכות שיבה וסיום הכיבוש. זכות השיבה היום לא מודגש יותר, כי מה שנתפס כאימננט, כמיידי, הוא סיום הכיבוש. אפילו היום אתה שומע יותר, אם אנחנו חוזרים לשיח הסלון וככה, נפתיע משפחה הערב באום אל-פחם, על מה הם ידברו? אני ואתה נניח שהם לא ידברו על השוויון, יותר ידברו מה קורה בעזה, מה קורה בגדה, וכאילו, עניין הכיבוש.
שנייה. סוגיית הכיבוש היא תנאי הכרחי. אתה לא יכול להיכנס לשיחה הפוליטית הערבית הישראלית בלי להיות מחויב לסיום הכיבוש. אבל זה לא נושא בעדיפות עליונה באופרציה הפוליטית. באופרציה הפוליטית אני אנסה כשליח ציבור או עירוני, מוניציפלי או לאומי פרלמנטרי, להשיג הישגים בתחום השוויון.
כן, זה נכון. וזה נכון שזה, לכן אמרתי, זה השיח היומיומי השוויון. זה העניין של חיי היומיום. אבל מדוע לא מתקדמים הרבה בשוויון? כלומר, אתה לא עומד ודורש הרבה דרישות מהשוויון בגלל הכיבוש. אתה לא אומר, או, אני רוצה להיות חייל. מדוע לא מגייסים אותי? הרי הם מגייסים אותי, יהיו לי הטבות רבות וגם לא יפלו אותי וכל וכל. אתה לא מתגייס בגלל
מה שאמר ספר דין זועבי, שהעם שלי במלחמה עם המדינה שלי.
כן, זה כן, אבל זה אומר שתפיסת השוויון היא שונה אצל הערבים בישראל מתפיסת השוויון של השחורים בארצות הברית.
באיזה מובן?
השחור בארצות הברית רוצה להשתלב, להיות אמריקאי 100%. ערבי בישראל לא רוצה להיות ישראלי 100%. הוא לא יכול ולא רוצה. להיות ישראלי היום, כרגע, ברגע הזה, ישראלי 100%, זאת אומרת, לקבל את הכיבוש. להיות חייל, להיות חלק ממכונת הכיבוש נגד העם שלך, להיות חלק מהמכונה המדכאת את עצמך, כי מדינת ישראל היום היא מדינה יהודית. ולכן, תמיד תפיסת השוויון היא מקוטעת, מקורטלת. היא צעד אחד קדימה וצעד אחורה. ותמיד יש ויכוח על הגבולות שלה, אז יהודים רוצים לאתגר אותנו, אומרים, או, אם אתה רוצה שוויון זכויות, אז תעמוד בחובות, שוויון חובות, או צבא או שירות לאומי. כי, והוויכוח הזה הוא ויכוח לגיטימי. אבל מה שלא לגיטימי, שלא נתפס שאתה עדיין במצב של מלחמה. ומצב של מלחמה גם בין שני עמים. אז היא מגבילה את תפיסת השוויון. אבל הערבים בישראל כנראה הם גם גוף מוזר בהיסטוריה המודרנית, במובן הזה אנחנו לא מכירים קבוצות לאומיות בהיסטוריה המודרנית שרצו להיות שווים ודרשו שוויון עם הקבוצה שמדכאת את העם שלהם וכובשת את העם שלהם וגם מבצעת בהם נקבה או השמדה או טרנספר מבלי שלהגיע לפיוס היסטורי. למשל, ערבים השתתפו בבחירות של 49, בבחירות הראשונות. כמעט יותר מ-70% נהרו אל הקלפיות. הרבה מחברי הממשלה הזמנית אז לא ציפו שהערבים, הם רצו. הם רצו כדי להוכיח שמדינת ישראל מדינה דמוקרטית, רצו כדי להוכיח מי שהשתתף בבחירות הוא אזרח, ומי שלא, אז לא אזרח כדי להוציא את הפלסטינים הפליטים. אבל הם אמרו, הרבה מהם היו משכילים ואינטלקטואלים, וגם ידעו היסטוריה, אמרו, אנחנו לא מכירים, ובצדק, מקרה בהיסטוריה האירופאית, שמישהו שנהפך למיעוט בין יום ולילה, כתוצאה מלחמה, מיד משתתף בבחירות. אבל זה קרה. זה קרה.
האם, חסן, האם השיחה, היחס הדואלי הזה, שאני רוצה להשתלב, אבל אני לא יכול, כי יש איזה חסם נפשי.
אני רוצה להשתלב ולא רוצה.
רוצה ולא רוצה, כן. האם הוא היה, האם עד השבעה באוקטובר, התחושה הייתה ככל שאתה יותר צעיר בציבוריות הפלסטינית, בעלת האזרחות הישראלית, הרצון שלך לאינטגרציה יותר גדול, הכוח למאבק פוליטי וכל הדברים שסבא וסבתא כבר לא פה, תן לי בביזנס, תן לי בעבודה, תן לי במעמד האישי, והשבעה באוקטובר חשף מחדש את כל הפתולוגיה.
שבעה באוקטובר סיפור אחר. שבעה באוקטובר, אנחנו עדיין חיים את הרגע.
כן, אנחנו עוד לא יודעים מה המשמעות שלו.
אנחנו יודעים דבר אחד על המשמעות שלו. אנחנו יודעים שהוא constitutional moment, רגע מכונן. ואנחנו כעכשיו יודעים שהיה רגע מכונן 48, רגע אחר 67 ושביעו לאוקטובר. שים לב לרגעים המכוננים תמיד השמות שלהם בשנים או בתאריך 48, 67, שביעו לאוקטובר. ו-48 היה רגע חגיגי לתנועה הציונית ונקבה לפלסטינים.
קטסטרופה.
קטסטרופה. יום עצמאות ויום נקבה. לכן יש חוק הנקבה, הוא מתייחס לשניהם ביחד. 67 היה יום ניצחון שאולי לא היה ניצחון דומה לו מאז מלחמת העולם השנייה לאף צבא בעולם. ואצל הערבים הוא נקסה, התבוסה.
מצד אחד, ומצד שני, הוא קרב מאוד שני גופים פלסטינים, את השטחים הכבושים ואת 48.
זה נכון. ולראשונה, מאז 48, כל השטח הפלסטיני הוא שלם. ותחת משטר אחד. אבל הוא היה ניצחון ומצד שני תבוסה. הרגעים האלה כל אחד שינה את התודעה הפוליטית של שני הצדדים. הוא רגע מכונן במובן הזה שמה שהיה לפניו, לפני 48 זה לא כמו אחרי 48. מה שהיה לפני 67 לא כמו 60. גם החשיבה הפוליטית. 48 יצר מדינה יהודית דמוקרטית, שעד היום אנחנו מתווכחים מהם, הם יכולים להתיישב אחד עם השני, ואצל הפלסטינים יצר שיח על פליטים וחזרה, 67 יצר התיישבות יהודית ושתי מדינות לשני עמים. היום 7 לאוקטובר.
שמה הוא?
7 לאוקטובר הוא שונה מ-48 ו-67, שאין בהם מנצח. ואי אפשר להגיד את ההנגדה, יום עצמאות נקבה, תבוסה וניצחון.
או וחושך.
אתה יכול, בוא נראה מה היהודים אומרים, מה הפלסטינים אומרים. היהודים אומרים לך על 7 לאוקטובר, מאז ההולוקוסט, מאז השואה לא
חווינו. לא היה פוגרום כזה.
לא היה לנו.
והפלסטינים מה אומר?
הפלסטינים אומרים, זה גרוע יותר מהנקבה.
מעלה.
ואצל הערבים והפלסטינים, אני חושב יתחילו לדמות אותו לכיבוש של המונגולים לבגדד.
נסביר. עד מהולדת האסלאם ועד שהמונגולים פולשים לבגדד, החליפות האסלאמית היא רחבת ידיים, פלורליסטית, חכמה מאוד, בגדד היא בית החוכמה, ואז המונגולים פולשים, אומרים שהפרט והחידקל היו שחורים מהדיו של הספרים שהם הצביעו בנהר. כלומר, השמידו את התרבות האסלאמית.
השמידו את התרבות, וכאן יש השמדה לכל דבר בעזה. וגם גוף אנשים וגם תרבות וזיכרון. כי לראשונה, אם עזה הייתה קיימת משך 2000 שנה, עכשיו אין עזה כעיר. אז שני הצדדים מתארים אותם, שני הצדדים רואים בשביל אוקטובר הנקבה שלהם. או אם הנקבות, אפשר לקרוא. והשאלה, איך זה ישפיע על החשיבה הפוליטית?
בוא נחכה עם זה, כי זאת השאלה שלנו, אבל אני רוצה ללכת אליה קצת יותר לאט, ברשותך.
כן.
יש לנו פוליטיקה שהיא פוסט 48, פוסט 67, פוסט 2023, או כן. בתוך 2023, והפוליטיקה הזו, לא חשוב כרגע מי המפלגה, היא פוליטיקה לאומית, במובן שהקולקטיב הלאומי עומד על זכויותיו, או היא פוליטיקה מיעוטית, במובן הדפנסיבי, או היא פוליטיקה של שוויון, במובן של אזרחות מלאה, שאני ואתה והוא והיא אותו דבר. זה שלוש פוליטיקות שונות לחלוטין. איזה פוליטיקות יש בחברה הערבית, באיזה מובן? ליברמן, השר הטטוי, הוא העלה את אחוז החסימה כדי לזרוק החוץ המפלגות, זרק את הלאומיים ואת הדתיים, זרק את כולם לתוך אותו סיר, אבל באמת יש תנועות שונות, יש את התנועה הלאומית, יש את התנועה הדתית, יש את התנועה השוויונית, יש את ההגנה המיעוטית על בני הכפר המגנים על האדמה, במובן הזה. מי היא הפוליטיקה הזו?
אנחנו חברה פלורליסטית. אנחנו חברה מגוונת, אנחנו גם חברה מגוונת אתנית. אנחנו מוסלמים וחילוניים ונוצרים ודרוזים ובדואים ועירוניים וכפריים. אנחנו אסלאמיסטים במובן הדרומי, אסלאמיסטים במובן שייח ראאד סלאח, אסלאמיסטים במובן המסורתי, אנחנו נוצרים במלוא מובן המילה קתולים, אבל אנחנו גם נוצרים ערבים, נוצרים לאומיים, אנחנו דרוזים ציונים, אנחנו דרוזים ערבים לאומיים.
שבה המחנה המשותף של כולם.
המחנה המשותף.
אתם לא יהודים או שאתם דוברי ערבית?
המחנה המשותף של כולם היום, כולל החברה הערבית הדרוזית, היא שכולם יודעים ולא צריך ללמד אותם שהם אזרחים סוג ב'.
כמו זה מחנה משותף שלילי.
עכשיו, זה מחנה משותף שלילי. מחנה משותף חיובי, מה מניע אותם? להיאבק נגדו. להיאבק נגדו למען השוויון.
תסיר
כלומר,
לרגע.
כולם, אתה מוצא ערבי ציוני, בסופו של דבר גם הוא נאבק.
תסיר לרגע את הקיום הציוני, כן. שהוא הקיר שמולו אתה זורק את הכדור, ותגדיר לי באופן חיובי את הקיום, קולקטיב הקהילתי המגוון הזה.
איזו שאלה, האם אפשר לדבר על הפלסטינים בישראל בלי קשר לציונים? אני חושב, אני לא יכול. אני חושב שאין אפשרות כזו, כי הזהות הפוליטית התגבשה בעקבות כך שהם תחת המשטר היהודי. ושים לב, אברום, אנחנו הקבוצה היחידה בעולם שמוגדרים תחילה ערבים. אתה מדבר אליי, אומר לי, תצייר לי את החברה הערבית. אם אני במצרים או ירדן, וכל תגיד לי, תצייר לי את החברה המצרית, את הירדנית. אנחנו היחידים שנקראים ערבים.
מעניין.
עכשיו,
והיחידים... את המצרית אני יודע להגדיר, אנחנו קודם מצריים, פרעונים, עתיקי יונים.
לא, אתה תקרא לו מה אתה אומר על החברה המצרית. לי היחיד שתפנה אליי בתור ערבים, חברה ערבית.
או בתור פלסטיני, עם
תודה זאת ישראלית. ש... כן, אבל קודם okay. כל הערבים, וגם הערבים בישראל יגדירו את עצמם קודם כל הערבים, ואחר כך פלסטיני. זה בגלל שאתה מול עימות הזהות שלך באיום. הזהות שלך תחת איום. הרי הזכות היהודית הישראלית, היא גם נתפסת כזרה לשטח, למקום.
באיזה מובן?
כלומר, שזה לא אנשים ילידים כאן. כאילו, עדיין בתפיסה הפלסטינית, אנחנו מדברים על חברה שהיא במהותה קולוניאלית, מתיישבת.
התנועה הציונית.
התנועה הציונית. חברה באה ליישב את המקום.
כן.
כאילו, זה חלק מהתפיסה הקולוניאלית המערבית. וגם בעברית, באנגלית, השתמשו במונח קולוני, בעניין הזה, להתיישב. ותמיד החברות המיישבות האלה מייצרות ומעצבות את החברה המקומית, הזאת של החברה המקומית. עד כמה שאני יכול להתגאות ולומר, או אנחנו, הזהות שלנו, היא התגבשה ללא קשר לציונות, זה לא נכון.
כלומר, יש כאן שתי... אחרת, ז'אן פול סארטר במחשבות על היהדות אומר, האנטישמי יקבע מיהו יהודי. אז נכון. במובן הזה, האימות של הציונים הפלסטיני עיצב את הזהות הספרטנית הציונית, והאימות של הפלסטיני עם הישות הציונית עיצב בעצם את הקולקטיב הפלורליסטי ברור. הזה, למה אני לא.
ברור, למרות שיש הבדלים... בין האלג'יראים והכיבוש והצרפתי, אבל אז אלג'יראים לא קראו לעצמם אלג'יראים, קראו לעצמם הערבים, והם היחידים היו הערבים.
מעניין.
כי הם היו מול הזר, ומה הזר התייחס אליהם כערבים, כי הוא לא יעסוק בשיוכים הפנימיים.
בניואנסים הזהותיים.
כן, הוא לא יעסוק.
שאלה. עד לפני כמה שנים יכולתי להגיד שישראל היהודית, שיש בה אזרחים סוג ב', אבל סוג ב' גבוה, לא בהכרח סוג ב' נמוך כמו, אני לא יודע מה זה להיות סוג ב' ברוסיה, נראה לי לא תענוג במיוחד, הגדירה את עצמה כחברה של דמוקרטיה ליברלית. נכון, לא נכון, אני לא בדיוק יודע, ולא רוצה גם להתווכח. אני חושב שהיום מתגברים הכוחות הלא-ליברליים בתוך החברה היהודית. אבל, חברה ליברלית עובדת ככה. חברה ליברלית אומרת, לי יש את הדעות שלי, אתה קבוצה אחרת, אני במסגרת הליברליות שלי, שמגנה גם על אנשים יחידים או קהילות שלא כמוני, אתה חי ומתקיים. כלומר, הקיום של הקהילה הפלסטינית בתוך ישראל, אפשרי בתוך הוויה ליברלית. אבל חלק לא מבוטל מהמפה שאתה סרטט את הקודם, בחיים הפנימיים שלה, של כל אחת מן הקהיליות המשנה, היא מאוד לא ליברלית במעמד האישה, בפטריארכליות של המשפחה, במרכזיות הלאום, אפילו במרכזיות הדת יחסית למרכזיות האזרחות. איך מיישבים את המתח הזה בין חיים ליברליים שמאפשרים את הקיום המיעוטי, במידה מסוימת, לבין החיים הפנימיים שהם פחות ליברליים?
או יש לנו ויכוח האם החברה הישראלית הייתה ליברלית. הרי okay. היה לנו ממשל צבאי עד 66. ממשל צבאי היה מקרה אפרטהייד מובהק במישור הזכויות החוקתיות. ובסלו הרשימה הערבית הראשונה נפסלה. אז וגם לא היה חופש ביטוי ולא חופש עיתונות ו...
עד כל העם.
לא, לא, זה עד כל העם אצל היהודים. אצל היהודים. וזה המשיך. ולכן לבוא, והשין בית שהוא השבק, היה מתערב בחיי היומיום של אזרחים הערבים. אתה לא היית יכול להתמנות למורה בית הספר מבלי להתחייב לעבוד עם השבק. אם אתה לא, לפחות מישהו מהמשפחה שלך. כלומר, תפסו שכל חברה ערבית, אם היא לא מתגייסת לצבא, אז היא צריכה להתגייס לשירות הביטחון במובן זה או אחר. או בשתיקה שלה שתמיד תראה נאמנות מובהקת לישראל, או שותפות בפועל. וזה הכרטיס שהיה, כרטיס הכניסה בפועל לאזרחות הערבים בישראל. אנחנו מכירים, היו בתקופה של למשל צבאי הגליה, חריסת בתים, גירוש וכו' וכו'. והמצב של האזרחים הערבים היה, חלק גדול ממנו היו נוכחים נפקדים. רבע מהם היו תושבים ולא אזרחים, כי חוק האזרחות לא אפשר להם להתאזרח. והמקרה הראשון והחוק הראשון החשוב ביותר בהיסטוריה של הערבים בישראל, כמיעוט לאומי ושקידם את הזכויות שלהם, היה תיקון חוק האזרחות ב-1980, שהגיבור שלו היה אבא שלך, ותאופיק טובי.
כשר הפנים.
ומנחם בגין.
כן.
שלושתם עבדו לתקן חוק האזרחות, כדי לאפשר לרבע של האזרחים הערבים, שהם נוכחים נפקדים, שהם תושבים, שתושבים כמו תושבים בירושלים, כלומר אפשר למשוך להם את התושבות, לאזרחים. ומנחם בגין עשה את זה עם מודע שאף אחד, לא אף אחד, הם לא יצביעו בעדו. אלה. אז אנחנו, ואחרי 67 בא הכיבוש לגדה המערבית ורצועת עזה וירושלים. אז כל הזמן המדינה הייתה מפעילה תקנות שעות חירום. ועד היום אנחנו בשנות ה-2000 התחיל גל חדש לחקיקה. התחיל בחוק איסור איחוד משפחות, אחר כך ועדות קבלה.
סיאסים, זה חוק הלאום כמובן.
והסתיים בחוק הלאום ש...
עדיין, חסן עדיין, אני כן. איתך במהלך
המשפט. איפה אנחנו מוצאים את הליברליות? כלומר, אנחנו צריכים לדעת, האם היה רגע שערבים בישראל היו שווים, הרי חברה ליברלית היא מעמידה את האזרח במרכז, לא הקולקטיב.
אני אציע שם. בואו רק נשאר רק, לא כדי להתקוטט, אלא כדי ללבן את הנקודה הזו. בהיות המדינה בהגדרתה לצערי את עצמה כמדינה יהודית, אני לא יודע מה זה, אבל זה מגדיר הגדרה שוביניסטית מאוד, שבטית מאוד את המדינה, עדיין ברמה של היום-יום האזרחי, של אדם לאדם, איך קראת לזה קודם, ברמת שיחות הסלון, שהבן שלי יהיה כזה, ושהבת שלי תהיה כזאת, ושכל אדם יעשה ככל העולה על רוחו, ואתה רוצה לפתוח בית עסק בשבת, תפתח, ואתה רוצה להיקבר בקבורה אזרחית, ואתה רוצה להינשא בנישואים שלו ברבנות, למרות שזה לא חוקי, הבטם אפ עובד בצורה יותר ליברלית. הוא מאפשר מנעד חיים הרבה יותר פתוח ממה שהחקיקה והקברניטים של המדינה רוצים. הסמוטריצ'ים רוצים מדינת הלכה. האדם בתל אביב רוצה סופר פתוח בשבת.
כן.
החברה היותר ליברלית, אני לא מדבר עכשיו על הנורמה המשפטית, שונה במהות שלה מחברה הרבה יותר שמרנית ערבית. אז נגיד ביום מן הימים שיוסרו כל החסמים, ואנחנו מתפללים לזה, אתה לא חי חיים כדי שמתפלל לעוד חסמים, איך אז נראים היחסים של חברה ששומרת על מבנים פנימיים יותר מסורתיים, פטריארכליים, לבין חברה הרבה יותר ליברלית?
ישראל ליברלית כמו שלבנון ליברלית. הלבנון הם החברים שלי תמיד אומרים למה לא, הם מתגאים ואומרים את זה בגאווה, למה לא אומרים שלבנון היא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון? רק אצלנו לא יהיה ממשל, אלא הוא ממשל נבחר. אין דבר כזה. אצלנו חופש הביטוי מובהק. אין אחד שמעמדים אותו, מדוע אמרת את המשפט הזה. אנחנו אצלנו, אין, נכון, מצד אחד יש עדתיות, אבל כל אחד זכאי לצאת מהעדה שלו ולהתחתן עם מי שהוא רוצה. אנחנו אצלנו...
יש בלבנון נישואים אזרחיים?
כן. אנחנו דווקא יש, אנחנו חברה שהיא המעורבת ביותר בכל העולם. אנחנו אצלנו נישואים של שיעים וסונים ביחד, מרונים ודרוזים וכו'. מדוע לא אומרים עלינו שאנחנו חברה דמוקרטית? הם מבחינה הזו, מבחינת חופש הפרט, התזוזה שלו והתנועה שלו, ברור. אבל מה אני אומר להם? wait a minute. אתם אפרטהייד. אומרים, איך אנחנו אפרטהייד? אני אומר לכם, יש רבע מהאוכלוסייה שלכם, מחנות הפליטים, מוגדרים לא אזרחים.
רגע, נפתח סוגריים. יש 5 פלסטין, יש פלסטין בעזה, בישראל, בשטחים, בירושלים ובגולה. המקום הכי טוב להיות בגולה הפלסטיני, אני חושב שזה בצ'ילה. נדמה לי זה המקום הכי טוב, המקום הכי גרוע זה להיות פלסטיני בלבנון. נטול זכויות לחלוטין.
אני לא יודע אם זה הכי גרוע, אי אפשר להשוות אותו עם עזה. אין דבר כזה.
אוקיי, התכוונתי לגולה, לתפוצה.
כן, לתפוצה, כן. לתפוצה, כן, המצב של... אבל נחזור לשאלה שלך, שהיא שאלה מאוד חשובה. מה אם...
במישור הפרטי,
כן, יש, אתה אומר. יש פרדוקס, יש פרדוקס. מצד אחד, החברה הערבית בישראל היא כלבי חוץ, נאבקת מאבק ליברלי, מעד מדינת כל אזרחיה. אגב, וגם הפרדת דת ומדינה. הרוב יצביע בעד הפרדת דת ומדינה. הרוב יצביע בעד נישואים אזרחיים וכו' וכו'. אבל החברה עצמה עדיין חברה מסורתית. אתה תמצא חלקים גדולים בחברה שיגבילו את זכויות הפרט בשם המסורת. זה קיים. עכשיו, איך היא תיראה אם ברגע השחרור, ברגע השוויון, אני לא יודע. יש כאלה שאומרים שדווקא חברות כאלה, הן יכולות להתבטח מהר כחברות ליברליות. אז מביאים דוגמה, למשל, קובק, שהייתה שמרנית יותר לפני כן, ומביאים דוגמה גם המיעוט בספרד, שגם היה שמרן, מיעוטים רבים שהיו שמרניים לפני כן, אבל אחרי השחרור...
ברגע שהם השתחררו, משהו השתחרר.
כן, למשל, גם דוגמה טובה היא החברה הקורדית. חברה הקורדית, איפה שהיא נמצאת היום, היא החברה הליברלית ביותר בתוך...
גם בסוריה, גם בטורקיה, גם באיראן וגם בעיראק?
כן, בעיראק, ובמיוחד במדינות הערביות, ששם יש אפשרות לביטוי, במיוחד בעיראק, יש להם אוטונומיה, כולי, אז אתה רואה חברה פלורליסטית, זה זכויות נשים, כאילו תנועת הנשים היא תנועה מובהקת, חזקה וכו' וכו'. עכשיו, אצל החברה הערבית בישראל, היום יש לנו חברה, יש תנועת הנשים היא חזקה, תנועה הפמיניסטית היא חזקה. גם יש תנועה לא חזקה, אבל היא קיימת, היא גאה של להט"בים, שהיא בעיקר באזור חיפה, בחיפה.
ויש אבל גם פושבק כנגדם, ברור, היה תחינת אליו וכו'.
ברור, ואי אפשר לבוא, כן. ולומר שהיא בקלות
לא
תנוע באום אל-פחם או בנצרת. אבל יש סימנים בתוך החברה, ויש מאבק בנימי. יש מאבק בנימי שהתחיל תקופה ארוכה, התחיל, והיו לנו הישגים, נגד רצח נשים על שם, בשם כבוד המשפחה. התופעה הזו הייתה תופעה שקיבלה לגיטימיות בעבר. אנחנו נאבקנו נגדה, והמאבק החריף ביותר התחיל בשנות ה-90, ומי שהוביל את זה, וזה היה המאבק שגיבש את התנועה הפמיניסטית הערבית בישראל, והיום אתה כמעט לא תמצא איש דת, או איש מסורתי, מנהיג, שיצדיק רצח בשם כבוד המשפחה. להפך, היו לנו הרבה מקרים שהם יצאו כולם בגינוי מובהק. זה הישג, זה אחד מההישגים.
שכמובן הצד היהודי מתקשה לראות אותו, כי הכל נבלע בגל הפשיעה הגדול.
גל הפשיעה כן. הוא חדש.
הוא חדש והוא מניפולטיבי, הוא כן. חלק ממנגנון שליטה בעיניי.
בדיוק, הוא המחדל כן. של המדינה. להפך, לפני כן...
לא היה... מחדל, אני חושב שזה רצון מובהק כן, לשלוט
מחדל
בחברה.
מכוון.
כן, אוקיי.
מחדל מכוון. אנחנו היינו גאים לפני הנושא של תופעת הפשיעה, שאנחנו, כמו אפשר לבוא לומר, המיעוט, הגדול והמדוכא ביותר, אחד המדוכאים בעולם, אבל אחוז שלו בתי כלא קטן, לא גבוה, כי לא כפשעה. ואצלנו אתה יכול לישון ולהשאיר את הדלת של הבית פתוחה. זה היה אחד מהדברים שאנחנו ראינו בהם שנקודות חיוביות. היום קשה. היום קשה כי בדיוק אתה תיארת את זה נכון. זה חלק מנגנוני השליטה. שלך, וזה מנגנון חדש.
אז הגענו עכשיו למדינה, כלומר, אנחנו כל הזמן מסתובבים סביבה. אני רוצה קצת להבין איפה נמצאת הקהילה הפלסטינית בתוך המדינה, ביחסים שלה עם הסטרוקטורה שנקראת מדינה. נתחיל עם דבר גדול קצת. יש לנו קומוניסטים, יש לנו לאומיים פן ערבים, עזמי וכו' כן. וכו'. הייתי לפני כמה זמן, הייתי ברמת הגולן, באיזה בית של דרוזים, ובמטבח הייתה תמונה ענקית של נאסר, גמל עבדל נאסר.
כן.
אומר לי איימן, נאסר הוא אחר בעיניים של, איימן עוד אחר בעיניים שלי מאשר בעיניים של הישראלי, ויש כוחות דתיים, פן-אסלאמים, בעצם כל אחד משלושת הכוחות הפוליטיים הגדולים בחברה הערבית, הקומוניסט, הלאומי והדתי, הם לא מדינתיים.
נכון.
אז איך זה מסתדר עם היחס למדינה באשר היא?
נכון, אנחנו, בגלל שאנחנו, אין לנו מדינה במובן הזה שאין, שאנחנו לא חלק ממנגנון של אף מדינה. אנחנו אולי המיעוט הגדול ביותר במזרח התיכון שאין לו ניסיון בניהול מדינה. דווקא מיעוטים במזרח התיכון יש העדפה מתקנת, לא עדפה בתקן, זה מושג חיובי מדי. הרבה מהמיעוטים במזרח התיכון, הרבה מהם, בגלל שהם חיים תחת משטרים לא דמוקרטיים, דווקא לפעמים הם נהנים מזכויות, והם נהיים מקורבים לשלטון, כי השלטון רוצה לקרב אותם על מנת להדחיק את הרוב. כלומר, לכן אגב, במזרח התיכון יש לנו... שלטון של מיעוטים, העלווים...
היו 2.5% בסוריה.
כן,
העלווים
בסוריה,
כמה,
וגם
כן.
סדאם חוסיין, עם כל הכבוד ללאומיות שלו, בסופו של דבר, קרב את הסונים על בני השיעים, ובחרין שסונים מול שיעי, וגם מיעוט. אלה משטרים של מיעוטים, יכול להיות שמצרים היא המדינה הנורמלית, כקרובה ביותר, כמדינה, לכן יש להם מוסדות. אז, אבל בתכלס, אנחנו אין לנו ניסיון.
משטרי.
משטרי, וגם אין לנו תפיסה משטרית.
אבל נגיד...
לכן אנחנו אידיאולוגים. אין לנו תפיסה משטרית, לא ניהלנו. תיקח אנשים בגדה המערבית, ואנשים מלפחם או נצרת, שימו אותם עם אברומבורג, בסלון של אברומבורג, ידברו כולם שפה אחת, נגיד אנגלית, אתה תמצא את האנשים מהגדה המערבית, פרגמטיים יותר מהערבי, מאום אל-פחם או נצרת.
כי יש לו אחריות ניהולית על
כי,
החיים?
כי הוא התרגל לפרגמטיזם, כי הוא נהל צבא, נהל משטרה, נהל בירוקרטיה, והוא חלק מפוליטיקה, וכאשר הוא חלק מפוליטיקה, כל הזמן הוא עושה איזונים. רווח והפסד, הערבים בישראל מעולם לא היו חלק מפוליטיקה כדי לתפוס את הנושא של הפסד ורווח. אתה עכשיו תבלבל אותי, למשל, אם תכניס אותי לשאלה הגדולה כמו זכות השיבה עד איפה אני יכול להתמשר אתך. אני לא מוכן להתמשר, כי אין לנו את התפיסה הזו. התפיסה, לכן אנחנו מדברים, כאשר אנחנו תמיד תהורים, אנחנו מדברים על על הפוליטיקה באופן טהור. אני רוצה מדינת כל אזרחיה פאר אקסלנס. אני לא אוותר על זכות השיבה ולו אם תצא, אבל תשב עם מישהו מאנשי החזית העממית. ככה בוא נדון.
בוא נדבר, בוא נראה, כן.
אז הם מנהלו, כאשר אתה מנהל מדינה, התפיסה שלך היא תפיסה אחרת.
אוקיי.
אתה מנהל משטרה, מנהל צבא. אגב, גם כשהיית בגרילה, אתה אחראי על אנשים. אתה שולח אנשים למות, אתה אחראי על החיים של אלה שנותרו.
אבל דבר אחד...
אנחנו לא קיבלנו אחריות. אנחנו לא אחראים על שום דבר חוץ מעצמנו.
לא בטוח. תראה, זה מעניין. זה נכון שחוץ מהרמה המוניציפלית, שבהרבה מקומות העירייה היא כמעט המולדת. או המפלגה היא המולדת, האידיאולוגיה היא המולדת. בדבר אחד אתם, ודאי הארגון שאתה ייסעת ועומד ומנהל אותו, עדאלה, מאבקים מתמידים כדי לחצוב את הפינה שלכם. עכשיו, מפלגה לא יכולה להתמודד לכנסת, לפי סעיף 7א, אלא אם כן היא מקבלת את העיקרון שישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. זה אזור שבו הפוליטיקה הציבוריות הערבית הישראלית נאלצה להיות פרגמטית. איך מקבלים, איך אתה מקבל, לא אתה חסן או לא אני אברום, אלא איך אתה, הפוליטיקה הפלסטינית הישראלית, מקבלת את העיקרון של יהודי דמוקרטית, רק מהשפה ולחוץ, או שזה מהותי יותר?
לא, כל הפוליטיקה הערבית לא מקבלת מדינה יהודית דמוקרטית, כי כדי לקבל מדינה יהודית דמוקרטית, אתה חייב לקבל את הפליה שלך. אתה חייב לקבל שאין אפשרות לדבר על זכות השיבה. אתה חייב לקבל שהאזרחות שלך באיחוד המשפחות אפילו היא לא שווה. אתה חייב לקבל שהקרקע שהופקעה ממך היא קרקע של המדינה, ואי אפשר להשיב אותה כי זה יפגע בפרויקט הציוני. אז כדי לקבל את ערכי המדינה כמדינה יהודית, אתה חייב לקבל את ההיבטים של היחסים בין עבד ואדון, שאתה מקבל את על עצמך שאתה דרגה בית. עכשיו, אנחנו לא מכירים קבוצה ילידית בעולם שקיבלה את זה בפוליטיקה. אנחנו לא מכירים פוליטיקה כזו. אז אם אתה שומע ניואנסים כאלה ואחרים, למשל, אתה שומע דבר כזה אצל הרבה מהחברה הדרוזית. או אנחנו מקבלים שהמדינה, המדינה יהודית דמוקרטית, אבל לא מקבלים חוק הלאום. ברגע, חוק הלאום הוא אבי הרבה.
הוא המהות, כן.
כי הם בראש שלהם מדינה יהודית דמוקרטית, היינו מדינה דמוקרטית, יהודית בגיעה היינו שיש יהודים. אבל הם לא חושבים שמדינה יהודית היינו עליונות באזרחות, עליונות בקרקע.
בשפה
וכו', בתרבות. הם לא מכיר, כשבא החוק ואמר להם, זוהי מדינה יהודית, יצאו בהמונם. או, אתם הפכתם אותנו בין יום ולילה לסחירי חרב. והם נגד שכירי, להיות שכירי חרב. לכן, ערבים בישראל לא מקבלים את המדינה היהודית כפי שאני ואתה מבינים מהי מדינה יהודית. או מדינה יהודית על פי המשפט, לא מקבלים את זה. אבל לפעמים ברטוריקה הם סבורים שהיא משהו אחר. למשל, הייתה אמרה לעזמי בשארה. ועד היום, אני, הוא לא חזר בו, ואני מבין אותה ומקבל אותה, אומר, אנחנו מקבלים את ישראל כמדינה יהודית באופי שלה, אך לא במהות שלה. ואז אנשים התבלבלו, מה אתה מתכוון באופי ולא במהות? אמר האופי שלה, בגלל שיש רוב יהודי, אז ברור ש...
אז הקהילה האופי... מעצבת את הפרהסיה כן, ברור, שלה. כן.
אבל לא במהות שהחוק יעשה אותה יהודי ויפלה אותי. אני נגד למסד את זה בחוק. אבל אם היא כמו צרפת, היא הרוב, היא נוצרית למרות שהיא חילונית, בגלל הרוב האופי שלה נוצרי, אז גם כאן, אבל לא מקבל את המהות.
אז אולי צודק מנסור אבס, שאומר שהמודל היחיד שיאפשר את החיים, זה בסיס של סעד ורווחה, ותעזבו אותי מכל האידיאולוגיות הגדולות. תן לי לעבור מתחת לכל ההגדרות הגדולות.
כן, אבל זו טקטיקה, לא אסטרטגיה. הוא אומר את זה במובן...
אבל אולי אפשר לא, לסעוד רק בטקטיקה.
לא, הוא... בטקטיקה אתה יכול... הרבה תנועות חולקות ביניהם מהי הדרך לחיות את חיי היום-יום. אבל אני לא חושב הציבור שלו אסטרטגית, אם נגיד להם, אתם מסכימים להיות לעד מופלים, אתם מסכימים לעד לא יהיה איחוד משפחות?
תשובה היא לא.
אתם מסכימים לעד שלא תהיה הכרה בכפרים העקורים? אתם מסכימים לעד שלא, שישארו כפרים לא מוכרים? אנחנו נקבל תשובות לא. אז, אבל מבחינה טקטית הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לחיות. תנו לי לחיות את החיים יום-יום, והדברים הגדולים נשאיר אותם לימים שיבוא.
אני רוצה עכשיו ללכת.
יש תפיסה פילוסופית באסלאם שאומרת דבר כזה, שכאשר אתה תחת משטר זר, תנסה לחיות.
לעשות את הכי טוב למען הקהילה שלך.
זה גם בתפיסה היהודית קיים.
במובנים, זה האסלאם הפוליטי במובן כן, הטהור, כן. שבכל מקום הוא כן, מתנהג אז, לפי הנסיבות.
כי האסלאם, ושלא יקעושה עליי הדתיים, אני מכבד ברור, אסלאם התפיסה שלו היא באה דומה לתפיסת הסוחרים. כאילו הנביא מוחמד הוא סוחר, ולכן תמיד יש להם את המאזן.
Give and take.
כן, give and take, דברים, תעשה, אם אתה עושה דברים רעים, תעשה דברים טובים כדי לאזן. חסנת סייעת, דברים חיוביים מול דברים שליליים. אז הוא פרגמטי. הדת האסלאמית פרגמט, היא האימפריה היחידה בהיסטוריה האנושית, שהיא התארכה תקופה ארוכה ביותר, היא הסתיימה ב-1917. אבל היא היחידה מהאימפריות, שכשהיא הסתיימה, מצאנו כל הקבוצות חיו תחתה. יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, יזידים,
בתובני חסות.
השומרונים.
אבל בתודימים, בתובני חסות.
לא השמידו אותם. האימפריה הנוצרית לא השאירה אחד. היו צלעים היהודים, לא סבלו אותם, עשו שואה.
אני רוצה ללכת לתמונות הגדולות לפני שנגיע כמעט לנקודה שהתחלנו בה. אולי המודל היחיד שיכול לאפשר לנו לקבוצות בעלות תפיסות עולם דתיות שונות ולפעמים מנוגדות, לא תמיד מה שהיה בהיסטוריה בתור פיוס, יכול להיות באקטואליה בתור פיוס. היהדות שונה ממה שהייתה האסלאם, במובנים רבי חלקים באסלאם שונים. דרך היחידה כדי שזה יקרה במדינה, ואתה אמרת את זה, זאת הפרדת הדת מן המדינה. בעולם הנוצרי, שזה מהותי לנצרות, תנו לקיסר את אשר לקיסר ואל אלוהים את אשר לאלוהים. ההפרדה של דת ומדינה היא כמעט תיאולוגית. באסלאם אין מדינה אחת שיש בה רוב מוסלמי עם פרקטיקות מוסלמיות שיש בה הפרדה בין דת ומדינה. איך זה יקרה כאן? מה יהיה המודל, נוצרי או מוסלמי?
כן. יש בעיה כאילו איך המשטרים הערבים משתמשים באסלאם. הם משתמשים בו לפעמים כדי לדכא את תנועות האסלאמית, ולפעמים כדי לשלוט. והאסלאם והיהדות, שניהם, להבדל מנצרות, שאין הבחנה בין המלך הוא אלוהים. כאילו אין הפרדה בין שלטון ודת. שניהם הולכים ביחד. אבל יש דבר שהיהודים המציאו אותו, היהודים הישראלים, שהוא יפה. ואני תמיד חושב כאילו, אם יש אפשרות שמדינות ערביות יתייעצו אותי בחוקה, הייתי מציע להם דבר כזה. היהודים הישראלים עשו משהו כמו מועצת הרבנות. דברים דתיים, הרבנים ומועצת הרבנות וכו' וכו' ידונו בהם. איפה טעו שמזגו את זה עם המדינה? אז אפשר לבוא ולומר, אנחנו חברה ערבית בעולם הערבי, ניקח סוריה, עיראק או מצרים, יש בה דתות שונות. כל דת תבחר את האנשים שינהלו את הווקף שלה. הווקף שלה הוא יהיה המסגדים, בתי גברות.
זה המודל הדתי הטורקי.
כן.
של העדה הדתית.
אבל חוץ מזה למדינה. המדינה לא תגע בבתי גברות, לא תגע בניהול המסגדים, אבל גם הדתיים לא
יגעו במדינה.
מועצת רבנות לחוד והמדינה לחוד. וקף לחוד, ואז אתה נותן לדתיים באמת להנהיג. נגיד, אנשי דת הם מעוניינים, אתם מעוניינים בעניינים דתיים, אוקיי, אני נותן לכם, אתם עניין המוות.
תדברו וגם בנושאים התפילה, הרוחניים והפולחניים.
והתפילה, וגם אפשר להסכים, אני חושב אפשר להסכים, על מספר מסוים של ניהול בתי ספר דתיים ואוניברסיטה דתית, תחת הווקף הנוצרי, הווקף האסלאם, הווקף היהודי. אבל המדינה בשעה בתחומים אחרים היא חילונית. וזה ופק. כלומר, אתה מיישב שני הדברים ביחד. אתה מנסה לתת להם לחיות ביחד. ואני לא חושב שתהיה הצלחה. היה ניסיון בתוניס לעשות
אחרי מדינה. אחרי אביב העמים.
לא לפני.
לפני, אצלך אביב בורגיבה?
כן, היה ניסיון להציג את תוניס כמדינה חילונית ככל שניתן. וזה לא הצליח.
לא עבד.
זה לא עבד. אז אני חושב אפשר למצוא פשרה.
כלומר, יכול שיוולד, דווקא פה יוולד המודל.
כן.
תיקח לנושא אחר שמצריך גישור בין שתי מהויות. אתה דיברת כבר כמה פעמים על הנושא של שתי מדינות, ישראל ופלסטין, באיזושהי צורה משטרית לא חשוב כרגע, אבל על העיקרון. כאשר אתה אומר שתי מדינות, אתה בעצם אומר, אני מקבל את מלחמת ששת הימים, ואתה בעצם, אתם, הם, הפלסטינים, ייתנו לנו את 67, ואנחנו ניתן לכם את 48. זאת אומרת, אתה לא הולך לעסוק בנקבה, אתה לא הולך לעסוק בכל מה שקרה בתחומי ישראל, כי 67 זה המדינה שלכם בפלסטין ובשטחים הכבושים. יש כאן איזו עסקה שלא פותרת לגמרי את ההיסטוריה.
נכון, אני לא בעד זה. זה מה שהצגת, הוא הפרויקט שתי מדינות לשני עמים.
נכון.
אני נגד פרויקט שתי מדינות לשני עמים. אני בעד מדינת כל אזרחיה, גם שם, גם כאן, בכל מקום. ואני גם לא מאלה שנתפס מדינה אחת או שתי מדינות, שיהיו שלוש מדינות, שיהיו ארבע מדינות. העיקר אצלי שכל יהודי ופלסטיני יחיו בפלסטין, תקרא לזה ארץ ישראל, בשלום ובשוויון ובכבוד. אתה בתור יהודי, אתה גר בחברון, יש לך את האפשרות גם להגיע לתל אביב, ולחיות שם, ולחיות כאן בשלום. אתה פלסטיני, אותו דבר. אתה רוצה שלוש מדינות שיהיו, אולי שלוש מדינות עדיף, כי כל מדינה יהיה לה ייצוג באום, כל מדינה יהיה לה שדה תעופה.
כל פעם יהיה לנו שלושה נאומים של ביבי.
בדיוק. שלוש, ארבע מדינות, לא תהיה לך אבטלה. כי אתה חייב שגרירי ושגריריות ומשטרה, ואתה לא תהיה אבטלה.
מה שאתה אומר, בוא נראה.
אז העניין של החלוקה הוא לא מעניין אותי. העניין אותי, עניין הזכויות.
אתה אומר מה ש...
לא הגיאוגרפיה, אלא הזכויות.
אתה אומר, אני לא סופר מדינות, אני אציע לך את הנוסחה שלי. אני לא סופר מדינות, אני סופר...
תחלק את זה לשלוש.
אני סופר שני דברים. שכל אדם וממילא לכל קהילה, בין הירדן לבין הים, יש את הזכות לאותן זכויות, ולכל אדם בין הים לבין הירדן, יש את הזכות לאותו ביטחון.
נכון.
אחרי כן, איך אתה מיישם את זה? 80 מדינות מצידי.
ברור, וגם לדון בשאלה מי שלא נמצא כאן.
למור יהודי התפוצות ופליקי
עכשיו, והפליקים. עקר בלתי פלסטיב, ואם אתה רוצה להביך אותי, תגיד לי, אוקיי, חסן, אני הולך צעד איתך עם הפלסטינים הבלתים, ומה עם היהודי התפוצות? ואז אתה שם אותי בפלונטר, כי אני צריך להגיד לך לא.
מדוע? אלה כן ואלה לא.
כן, ככה אני אגיד לך. כי אם אני אגיד כן, אני אהפך לציוני. כי הציונות, מה שעושה ציוני, שונה מלא ציוני, הוא עניין התפוצות, שכל יהודי זכאי לגור. זה העיקר.
לחוק השבות.
אבל אני אלחש, וביני לבינך, ומבלי שאף אחד ישמע אותי, נגיד לך, גם על זה אפשר להתבשר.
אני אשאל אבל שאלה אחרת.
אפשר להתבשר לדעתי.
כדי להגיע...
אני לא חושב... אגב, אנחנו הפלסטינים, בגלל שאנחנו יודעים, אין לנו חשש ופחד מדמוגרפיה. ילדים לעולם לא מפחדים מדמוגרפיה. תביא את כל היהודים בעולם, אני לא מפחד. אין לי. לכן יהודי תפוצות לא תהיה בעיה.
אני
אבל אביא... אתה לא מקבל את ההסכמה שלי שלא תירשם.
לא, לא,
אבל
לא.
זה לחשתי באוזן שלך.
איך זה? נמחק מהפרוטוקול.
כן, זה לחישה באוזן.
רגע, קריאת בינם.
לכם בארץ אי אפשר להיות אינטלקטואל. כי אינטלקטואל חייב להגיד מה שהוא חושב באופן חושבי.
ואז לא עלינו.
כן, אז אני חייב ללחוש ולהגיד לך, אל תגיד.
כדי להגיע אל השיחה, לא חשוב מה היה הפתרון, חשוב, אבל ברגע הזה, על זכות השיבה, וזכות השבות והשיבה וכולי, אתה צריך לעבור מהלך מאוד עמוק שאיתו התחלנו, את הטראומה את כל הטראומות הקודמות, ואת הטראומה של השבעה באוקטובר. איך זה קורה? אתה הצייקת שתי חברות שהגיעו למה שנקרא נקודת בלפאסט, לנקודה שבה שתי קהילות לא מסוגלות יותר לסבול אובדנים. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, וזהו, זה יעצר. מה קורה במעבר הזה? איך הוא קורה? מה הוא צריך? מנהיגות, אידיאולוגיה? מה הוא צריך?
עכשיו, אני חושב, אני ואתה לא יכולים לדעת מה יקרה אחרי המלחמה, כי אם אנחנו מסכימים ששביעי לאוקטובר הוא רגע מכונן, constitutional moment ו-international moment, והוא דומה ל-48-67 במובן הזה, אז אנחנו, בגלל שאנחנו חיים את הרגע הזה, אנחנו לא יודעים ולא יכולים לדעת איך החשיבה הפוליטית שלנו תהיה יום אחרי. יכול להיות יום אחרי, כאשר התקשורת הבינלאומית תיכנס לעזה, תהיה לה אפשרות לצלם באופן רגוע ולראיין, תהיה תחושה בעולם רגע בדיוק דומה לרגע השחרור של מחנות הפליטים, מחנות השמדה של היהודים. הרגע של שחרור מחנות השמדה היה שוק בינלאומי, והשוק הבינלאומי הזה יצר Universal Declaration of Human Rights, יצר שיח חדש, יצר נורנברג טראנה, יצר את המשפט הבינלאומי, יצר את המונח ג'נוסייד, יצר את המונח זכויות אדם.
בין השאר על ידי יהודי, ברפאי למקין.
כן, יצר את כל כן. זה, הרגע של השחרור, כשכל העולם ראה, הוא לא האמין. בדיוק מה שקורה לישראלים היום, לא מאמינים שיש השמדה. והעולם לא האמין מה שהנאצים עושים. אגב, גם היהודים לא ידעו מה שהנאצים עושים. והרגע ההוא שינה את כל העולם. האם יהיה לנו הרגע הזה ישנה את העולם או לא? ישנה אותנו. אבל אני ואתה יכולים להסכים על דבר אחד, שמה שתיארת אותו יפה, רגע, נגיד לזה, רגע בלפסטיוני.
כן, בלפסטיוני, כן.
זה מונח בשבילך.
כן. אתה,
רגע בלפסטיוני, שאנחנו לא יכולים עוד. אגב, תושבי עזה רוצים הפסקת המלחמה, והתושבים הישראלים רוצים. זה לא ראשונה, שניהם באותו
מצב, נכון.
באותו מצב. ואני מניח שניהם נגד ההנהגה. אני חושב, הפעם אנחנו נזוז לשאלה מסוג אחר. לא איך להרוג אחד את השני, כי ניסינו והרגנו, אבל לא השמדנו את אחד את השני, טוטלית. אנחנו שנינו עדיין קיימים. אנחנו ידענו שאנחנו יכולים להכאיב אחד את השני. אנחנו הערבים הפלסטינים החלנו לתת לישראלים תחושה שאנחנו יכולים להכאיב להם יותר כמעט דומה להולוקוסט, לשואה. והם אמרו לנו, אנחנו נראה לכם משהו רגע יותר מהנקבה שאתם חוויתם. אבל שנינו עדיין קיימים. אז מה השאלה הבאה תהיה? לדעתי השאלה היא לא איך להמשיך לחרוג אחד את השני, אלא איך לחיות אחד עם השני.
זאת אומרת, שאם אני לוקח את מה שאתה אומר, שסוף עזה, בהתגלות, בעובדות, בנתונים, זה גם סוף תחרות הטראומות. שואה נגד נקבה.
או השוויון.
אוקיי.
השוויון במובן הזה, היהודים לא יכולים להתגאות שהטראומה שלהם היא אם הטראומות. הפלסטינים יגיד להם, גם לנו יש שואה. ואתם שואה, שניכם שואה. אבל מה שחשוב, ששניהם חייבים לעבור לתפיסה פוליטית. עד עכשיו, התפיסה היהודית-ציונית היא תפיסה רק כוח. מה שלא בא בכוח, יבוא בעוד כוח. הוא יותר כוח. אין בתפיסה הישראלית דיפלומטיה. אין בתפיסה הישראלית אולי להפעיל את העולם, ללחוץ על הצד השני כדי להגיע להסדר. הן למשל, אם תגיד היום, אנחנו היום נגיד את התאריך של השידור, אנחנו יום יומיים אחרי הרג הילדים במשדל שמס. אם אתה תגיד ברשת בית היום, אברומבורג, אני חושב שהביתרון הוא הפסקת אש עם לבנון, אני חושב, יתייחסו אליך כהזוי. אבל מדוע? כי ישראלים עדיין לא מצליחים לחשוב בתפיסה הדיפלומטיה.
והפלסטינאים, כן?
בדיפלומטיה. הם לא מצליחים. דיפלומטיה, אפשר לבוא ולומר, כן, תלחצו על חיזבאללה להגיע.
ומה הביקורת על הצד הפלסטיני?
הצד הפלסטיני, הביקורת של השביעי לאוקטובר, מה ייצר אצלו? אם אתם חושבים שהיהודים הם זמניים, כנראה לא. אם אתם חושבים, תפסיקו עם החשיבה שאין עם במובן נשינלדי שהוא יהודי והיהדות היא דת. תפסיקו עם זה. היהודים כאן ונלחמים ויש להם צבא וכמעט השמיד אתכם. תפסיקו עם זה. אז לכן אנחנו ברגע, יכול להיות רגע מכונן לשני העמים. כאשר הישראלי מה ש... תראה, אין דבר יפה וטוב בשביעי לאוקטובר. שביעי לאוקטובר הוא טבח בעוטף עזה וג'נוסייד בעזה. זה, טבח וג'נוסייד. אני ואתה לא יכולים להגיד דבר יפה עד שביעי לאוקטובר. אבל בפוליטיקה יש דברים חיובים, בפוליטיקה יוצא. אבל במישור האנושי אני ואתה נסכים, אין דבר מוסרי, אין דבר יפה. אבל בפוליטיקה יכול להיות שהדבר הטוב תמיד יצא שישראלים יתחילו לחשוב פוליטיקה רק כאשר הם יבינו מה זה הפסד. כי מתי אתה מתחיל לחשוב פוליטיקה? כאשר אתה מתחיל לחשוב על הפסד ורווח. זה הפרגמטיזם, זה הרציונליזם.
אז זה לא רק ישראלים, זה כולנו, כל המרחב.
לא, לא, הפלסטינים כל הזמן חושבים.
הם חושבים בהפסד והפסד.
בטח, הפסד ורווח גם
הפסד
חושבים.
הפסד והפסד.
והפסד והפסד גם. לא, הם מומחים בזה, too much מומחים. too much המומחים
שלהם. לא, אני אגיד לך, ובזה הייתי רוצה לסיים, הרבה פעמים, לא בשיחה הזו חלילה, אני מרגיש שכשיש שיחה שישראלית ופלסטינית בכל הפורומים, הישראלים יורדים על הממשלה שלהם בביקורת מכאן עד מוחרתיים, והפלסטינים נעמדים...
זו הפריבילגיה של החזה.
באיזשהו, כן.
למשל.
בהגנה של... right or wrong my country.
כן, יהודים מותר לו לבוא ולהגיד, או אני נגד אזרחים, ואנחנו לא נצא בתור יהודים אזרחים, כי יש לו צבא, הוא יעשה את זה. פלסטינים אין לנו צבא שיעשה את זה, אז אנחנו חייבים להרוג את האזרחים. אז אנחנו... אבל אני אומר, אני ואתה יודעים, שנינו יודעים שאנחנו לא בערכים האלה, אבל אני ממחיש, מנסה להמחיש את זה. זה כאילו הבדל עצום בין מי שיש לו מדינה, מי שיש לו צבא, והוא...
חסן, כשהילדים שואלים אותך, אבא, מה יהיה? יש לך שורה אחת של תקווה?
תראה, יש דבר יפה אצל היהודים, יהיה טוב.
יהיה טוב, אינשאללה.
יהיה טוב, יש משהו יפה אצל היהודים, אומרים, יהיה טוב.
יהיה טוב.
יהיה טוב.
זה מה שאתה אומר להם?
כן, מה נגיד להם, יהיה טוב. כי העורך דין בתחום זכויות האדם תמיד הוא אופטימי. אתה לא יכול להיות עורך דין בתחום זכויות האדם, אתה לא אופטימי. והאופטימיות היא חלק מהעבודה שלי.
נהדר.
אז אתה חייב להיות אופטימי.
חסן, יהיה טוב.
יהיה טוב.
תודה רבה. Welcome.